בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו לדבר פעם שעברה, שיעור הקודם, הנותן טעם נפגם בכלים. וראינו שיש מקום לברר האם נותן טעם נפגם בכלים, כלומר, אחרי 24 שעות, בואו נניח, לפחות להלכה, האם הדבר הזה הוא היתר לכתחילה או בדיעבד? אנחנו ראינו שפשטות הסוגיה שמדובר על היתר לכתחילה. כי הגמרא אומרת, נותן טעם נפגם וכלים. הגמרא אומרת שגזרו על אינו בן יומו, את הוא בן יומו. ואם זה כך, גזרו שאסור לבשל בכלי לא בן יומו, שמה תתבלבל ותבשל בכלי בן יומו. אבל זה נראה שאין בעיה עם האוכל. כלומר, דבר שבושל בכלי שאינו בן יומו, דבר פגום, אין איתו בעיה, הוא לכתחילה. אין בעיה, טעם נפגע מותר לכתחילה, יש איזו גזרה שלא תתבלבל עם כלי בן יומו. אבל פשט הסוגיה שהיתר נותן טעם נפגע בכלים, לפחות הוא לכתחילה. זה לכאורה מה שיוצר הפשטות הגזרה ושהכל מטעם גזרה. אבל וראינו דיון בעניין הזה, וההבדל בין הכלי לבין האוכל, וראינו את התוספות, וראינו את הגאות אושרי. הרשב"א סבור שנותן טעם לפגם הוא היתר רק בדיעבד. והרשב"א אומר, פשוט הרשב"א חלק א', סימן ת' צדיק ח', ומה שאמרת, אתה נותן טעם לפגם, מחלוקת גדולה אם מותר לכתחילה או לא, נראה לי דבר פשוט וברור שאסור. ומעולם לא עלה הלב שום חכם שיהיה מותר לכתחילה. אז הרשב"א אומר, פשוט לי, שכל ההיתר שנותן טעם לפגם הוא רק בדיעבד, מעולם לא עלה על חכם להתיר לכתחילה. וכבר דנתי על זה לפני מורינו הרמב"ן ז"ל. זה מרגש ככה לראות את אנחנו יודעים שהרשב"א הוא תלמיד הרמב"ן, אבל לא רואים הרבה פעמים שהוא אומר דנתי עם הרמב"ן, אז זה יפה ככה לראות אותו עם רבו. והבאתי ראיה, אז הוא מביא כמה ראיות. ראיה אחת, הוא אומר, הגמרא והעבודה זרה דף עיני עמוד ב' אומרת, וכולם שנשתמש בהם עד שלא ליבן מותר. כלומר, כולם שנשתמש בהם מותר, משמע לשון דיעבד, אם השתמשת מותר, אבל לכתחילה אסור. דבר שני, הוא אומר, יש לו ראיה מהגמרא בחולין קוף יוד א', שרבי עמי מלך בשר בפינחה באיזה כלי חרס ושבר אותו. והוא לא חיכה 24 שעות, הוא יכול היה לחכות 24 שעות ולהשתמש בכלי. ואם איתה, לישי עד למחר, ואמה איתה, אמרה, למה הוא שובר את הכלי? שיחכה 24 שעות. כלומר, שלדעתו, באמת אפשר להוכיח מהסוגיות שנותן טעם נפגם, הוא יותר רק בדיעבד, אם בישלת יהיה מותר. אבל לכתחילה, אין דבר כזה שיהיה מציאות שתתיר ליצור נותן טעם לפגם או משהו כזה, כל היתר נותן טעם לפגם הוא רק בדיעבד. עכשיו, יש לנו בעיה. פשט הסוגיה אמרנו שנטלה אפו לכתחילה. הרשב"א אומר שנותן טעם לפגם הוא היתר רק בדיעבד. מה הוא יעשה עם הסוגיה? איך הוא יסתדר עם הסוגיה, שמהסוגיה נראה שזה לכתחילה, שאין בעיה, מהסוגיה נראה שאין שום בעיה נותן טעם לפגם, הכל זה רק זרה משום כלי בן יומו. מה יעשה הרשב"א עם הסוגיה שלנו? עכשיו, ראינו אפשרות מסוימת בשיעור הקודם, על פי מה שדיברנו, על פי הגאות אושרי, שאולי אפשר לומר שהסוגיה עוסקת בחרס. אם נגיד שהסוגיה עוסקת בחרס, אז יכול להיות ש... רק בחרס צריך גזרה. ולמה רק בחרס צריך גזרה? כי חרס זה דיעבד. חרס, אין לך מה לעשות עם זה. חרס זה דיעבד, אתה לא יכול להכשיר. אז כל הסוגיה שהיא צריכה גזרה, אולי עסקה רק בחרס, רק בחרס צריך גזרה, כי חרס שווה דיעבד. אבל בכלים רגילים אולי ברור שאסור לבשל בכלי שאינו בן יומו, כי הוי לכתחילה ונטלף אסור לכתחילה. אולי אפשר להסביר שהרשב"א יגיד שכל הסוגיה מדברת בחרס. אז כל הסוגיה שאמרה שכל הגזרה זה רק משום אינו משום בן יומו, ולא גזרה מצד הדין, כי דיברה על חרס. חרס זה דיעבד. בדיעבד, באמת, היינו מתירים חרס. אנחנו רואים, אפילו חרס אנחנו לא נתיר בגלל הגזרה. לכן צריך גזרה בחרס, כי אילולי הגזרה, אולי היינו מתירים חרס, כי זה דיעבד. אבל אם מדובר על כלים אחרים, וזה אולי באמת ברור שאסור לבשל בכלי לא בן יומו, כי זה לכתחילה, תכשיר את הכלי, אולי בזה אף אחד לא העלה על דעתו מעולם להתיר, וזה כסברת הרשב"א שכל נותן טעם נפגם הוא בדיעבד. האם עד כאן יש איזו הערה או שאלה? אני רק רוצה לציין, לגבי חרס, יש מקום לדון האם זה באמת פותר את השאלה או לא פותר את השאלה, ולא ברור שזה פותר לגמרי את השאלה. מה זה אומר שחרס זה דיעבד? מה זה דיוק בדיעבד פה בחרס? אי אפשר להכשיר אותו. האם זה הכרחי לראות חרס כדיעבד? כלומר, השאלה היא איך לתפוס דיעבד. מצד אחד חרס אתה לא יכול להכשיר אותו. מצד שני, פשט דיעבד זה אחרי שבישלת. כלומר, חרס... מצד אחד, אי אפשר להכשיר. ולכן, זה שווה דיעבד. מצד שני, מתכוונים לבשל לכתחילה בכלי החרס הזה, ואולי אבי לכתחילה. אולי זה לא בדיוק בדיעבד. והאמת של הרשב"א זה לא כל כך יעזור, כי בתוך הרשב"א ראינו שאחד מהראיות של הרשב"א זה מכלי חרס. שכלי חרס, אחרי 24 שעות, הרשב"א אמר, עובדה, זה מסיר לכם? עובדה שאחרי 24 שעות, הוא לא נהיה כשר מעצמו, ואת הפנחה הזאת, הוא שבר, ראינו את הסוגיה בגמר, כלומר, לכאורה, הוא הבין שגם חרס זה לא דיעבד. אגורות אושרי, אתם זוכרים, הביא ראייה שאמר שחרס, אולי זה דיעבד, ועל זה אולי הייתה הסוגיה. לפי הרשב"א נראה ש... שחרס זה דבר שאי אפשר להשתמש בו אחרי 24 שעות, שהוא לא נחשב דיעבד, אז השאלה אם זה לגמרי יעזור. אפשר להבין, לקח את הסוגיה, כדי להבין שנטלה פסור, אבל לא ברור שזה יעזור ברשב"א עצמו. והאמת שהתשובה ברשב"א היא פשוטה. התשובה ברשב"א היא פשוטה, וטוב שהרב ז'ילוסינסקי נמצא פה, תכף אנחנו נצטרך אותך. בגלל שהגר"א אמר שהרשב"א וכל הראשונים בשיטתו פשוט לא גרסו את כל הסוגיה הזאת. לא גרסו את הסוגיה, אומר הגר"א, ולא גרס מה שכתב בעבודה זרה מכאן ואילך לישטרי גזרה קדרה שאינה בת יומה משום בת יומה. כלומר, יש לנו הסבר שלישי של הסוגיה, אולי לא גרסו את כל הסוגיה של אינו בן יומו, אתו בן יומו, שזאת שיטת הגר"א. ואם הם לא גורסים את הסוגיה, אז לפי זה ניתן לומר שאינו בן יומו אסור מצד הדין ולא מטעם גזרה. עכשיו זה מאוד מעניין, הגר"א שפתאום מוחק סוגיה. איך הגר"א ידע את זה? מה זה? אתה אומר שברשב"א עצמו נראה אולי שיש גרסה אחרת. שבתוך הרשב"א אולי אפשר להבין את זה. כן, אנחנו לא מבינים, כאילו התעלם מהסוגיה. עכשיו זה מעניין שהגר"א בהרבה מקומות יכול להגיד לנו, תשמע, לא גרסו את הדבר הזה. הרבה מקומות עושה, נכון? איך הוא יודע? עכשיו זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. פשטות הדברים שמת הגר"א ברוחב הגאונות שלו, פשוט הבין שזה לא קיים. וזה מאוד מעניין כי יש המון המון גרסאות שהגר"א מחק מעצמו, ואנחנו יודעים היום בכתבי יד, שהכתבי יד תואמים את הגר"א. בהרבה מאוד מקומות. אז יכול להיות שזה רק היה מרוחב דעתו, יכול להיות גם, הוא היה איזה שנה בגלות, נכון? אז יש כאלה שאומרים שאולי בגלות הוא ראה קצת כתבי יד, אז אולי הוא ראה עוד דברים נוספים, אבל זה מאוד מעניין שהגר"א בצורה ברורה אומר לנו, זאת סוגיה סוגיה שאתה יודע, כל אחד מכיר את הסוגיה הזאת. להגיד שהסוגיה הזאת הרבה ראשונים לא גרסו אותה, זה וואו. זה מאוד... כן, משפט, אבל זה משפט משפט. אני מסכים, אני מסכים. אני... עכשיו, לאור הדבר הזה, למשל, יש מקום, לאור כל הסוגיה הזאת, לברר כלי חרס שהוא לא בן יומו. האם אנחנו נתיר אותו? האם יש להתיר כלי חרס שהוא לא בן יומו? אז דנו בזה אחרונים בשו"ת דבר שמואל בפתחי תשובה אצלנו, לא אצלנו, בקוף ב' מביא דבר שמואל ומנוחת יעקב בשם חכמי ונציה שמתירים להשתמש בכלי חרס שלא בן יומו, כי אומרים זה נחשב כדיעבד ולכן הם מתירים, כי אין לך אפשרות להכשיר אותו. אבל הפרי מגדים אצלנו. מה זה? לא, י"ב חודש זה חכם צבי, זה עניין אחר. הם אומרים סתם, אחרי 24 שעות אתה יכול להשתמש, כי זה דיעבד. אבל הפרי מגדים אצלנו בשפתי דעת, בסעיף קטן י"ז ובעוד מקומות, חולק עליהם. כך יוצא גם מהגאות אושרי שראינו בשיעור הקודם, שלפי הגאות אושרי נראה שהסוגיה עסקה בכלי חרס, והסוגיה אמרה שיש גזרה, אינו בניום... מה זה? לא בטוח.
זה לא נראה ככה. אפשר להגיד שככה הוא למד, אבל זה לא נראה ככה.
יכול להיות. יכול להיות. אני לא רוצה עכשיו לחזור לזה, אז יכול להיות. אבל בכל אופן, אם אנחנו מבינים שהסוגיה עוסקת בכלי חרס, אז ברור שיהיה אסור. משום גזרה. אם לא נדבר על גזרה, אם אתה מדבר על גזרה, אז לכאורה, באופן כללי, כאן גזרה לכאורה זה יותר חומרה מההבנה השנייה. כלומר, זה מתהפך. יש לנו שתי הבנות הרי. יש לנו הבנה אחת, שנטלף מותר לכתחילה ואסור רק בגלל גזרה. יש לנו הבנה שנייה שנטלף מותר רק בדיעבד. אלה שתי הבנות שיש לנו בנטלף. פשט הסוגיה הוא לכאורה שזה גזרה. אם אני קורא את זה שהסוגיה עוסקת רק בכלי חרס, אז יכול להיות, תלוי איך אני בדיוק מבין את הסוגיה, אבל יכול להיות שבאמת זה כהבנה שתיים, כמו שרצינו להגיד כאן. אם אני לא גורס את זה בסוגיה, אלא כמו הרשב"א, זה בכלל כמו הבנה שתיים. לכאורה. לכאורה. כלומר, מה שיוצא בדרך כלל, שתיים יותר מחמיר מאחת. אבל אולי לכלי חרס אחרי 24 שעות, אחת יותר יחמיר משתיים. כי אם אתה אומר שזה גזרה שמה תתבלבל עם בן יומו, אז אין הבדל בין חרס ולא חרס. זה גזרה שמה תתבלבל עם בן יומו. גם בחרס אולי תתבלבל עם בן יומו. אם אני גורס לפי אחד, אז דווקא היה צריך להחמיר יותר בעניין כלי חרס. אולי נרשום את זה באיזה מקום. אני צריך את החלק הזה עדיין. זה משהו, אבל אני אכתוב פה אולי. אני צריך את החלק הזה רק בגלל שפה, אני רק כדי שיהיה לכם מסודר, תהיה פה הבנה רביעית של הסוגיה, אתם מבינים? אסור להגיד את זה עכשיו, כאילו זה לא... לא יודע איך לעשות החיצים כבר. זה הבנה רביעית של הסוגיה. וכאן אני רק כותב, כלי חרס שנטרפו לאחר 24 שעות. אני כותב מצד הסברה קודם. לפי אחד, אם זה משום גזרה, זה צריך להיות אסור, לא צריך להיות הבדל. צריכים להיות אסורים שמא יבשל בבן יומו. לפי שתיים, אולי מותרים כי הווי דיעבד. לפי שתיים, אם אני אומר שנותן טעם בדיעבד, בדרך כלל זה יותר מחמיר, אבל במקרה הזה אולי זה יהיה יותר מקל. כי אז אני אומר, טוב, כלי חרס, אולי דיעבד, וזאת יוצא שזאת ההבנה של חכמי ונציה, דבר שמואל. מצד שני, ייתכן שאבי כנחתחילה, כי מתכוון לבשל בהם, ולכן זה יהיה אסור, וזה פשט הרשב"א שראינו, וזה הפרי מגדים. זאת שאלה מעניינת. האם לפי זה יש לנו איזה דין מיוחד שונה בפסח שם? אתה מדבר על הגמרא בפסחים דף למד. כן. אז זאת, זה מעניין באמת איך, איך הם הסבירו את הסוגיה הזאת, הסוגיות האלה. צריך לנסות להסתכל קצת. אני לא חושב שהם מתייחסים לזה שם, אבל צריך לנסות לחשוב על זה. במחלוקת הזאת, החוכמת אדם, בכלל נונהי סמך זין, אומר שאם יש עוד סברות, אפשר לסמוך על המקלים. אז זה חשוב לדעת שמצד אחד אנחנו לא מקלים בזה, אבל חוכמת אדם ניתן לצרף לסברות אחרות לכולה, והדבר הזה יש לו משמעות מעשית בכל מיני מקרים. יש היום כל מיני כלים שלא ברור, זה חרס, זה לא חרס, זה חרס מצופה בזכוכית, ויש כל מיני מקרים, ויש בתים של חוזרים בתשובה, ויש כל מיני מקרים שאתה מחפש דברים להקל, ובחרס אי אפשר להקל. אבל ככל שיש לך עוד סברות לדון ולהקל, ואנחנו נדבר בעזרת השם על גם החכם צבי לפעמים, על בית חודש, ככל שיש עוד סברות, אז גם זאת סברה. שאולי כלי חרס, אחרי 24 שעות, נחשבים כדיעבד, שזה אולי עוד סברה להקל. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן עכשיו עוד נקודה בהבנת הסברה של שתי השיטות האלה שאנחנו מדברים עליהן כאן, או למעשה, אנחנו מבינים כבר את הסברה שלהן, אבל כנראה שזה מתחבר לנו אחורה ליסוד הדברים שראינו ונותן טעם נפגם בשיעור הקודם, לפני קודם, לפני חנוכה, אפשר לזכור כבר. אני אזכיר קצת, אנחנו ראינו שיש מחלוקת בין הרשב"א לר"ן ביסוד שנותן טעם נפגם. וראינו ש לפי הר"ן, נותן טעם נפגם לא נאסר בכלל. לפי הרשב"א, נותן טעם נפגם נאסר, אבל לא התחדש בו דין טעם כעיקר. אתם זוכרים? ראינו שלפי הר"ן הוא בכלל לא נאסר, ולפי הרשב"א הוא נאסר, אבל לא נתחדש בו דין טעם כעיקר, לכן בתוך תערובת הוא מותר. ויכול להיות שהרשב"א לשיטתו, כלומר יכול להיות ששתי הסברות האלה שאנחנו רואים כאן, הם בדיוק לשיטתם. זאת אומרת, שאם אני אומר שנתנה מותר, נותן טעם נפגע מותר רק בדיעבד, שזאת סברת הרשב"א, אולי זה מבוסס על יסוד הרשב"א. ונטלאפ, שנטלאפ אסור, אלא שלא יתחדש בו דין טעם כעיקר. ולעומת זאת, אולי הסברה הראשונה שנטלאפ מותר לכתחילה ואסור רק משום גזירה, אולי זה מבוסס על הר"ן שנטלאפ עצמו מותר אולי, כן? זה קשור למה שלמדנו בשיעור של נותן טעם נפגם, אז אני לא מעריך כל כך שנטלאפ עצמו מותר, אז רק מחזיר אותנו לסברות שראינו פעם שעברה. מה קורה אם אדם בישל במזיד בקדרה שאינה בת יומה? אז הרשב"א אומר לנו, אומר הרשב"א, תורת הבית, לפיכך נראה לי לומר, אסור לומר לעובד גילולים, לאפות לו פת ולעשות מרקחת, שמבשל וכליו שנוחים דמי, ואפילו בדיעבד אסור, כאילו יראה והוא האיסור וביטלו. וההכנה מאף על פי שלא אסרו פלטת כלי שאינו בן יומו, בדיעבד, כיוון דלכתחילה אסור, כל שאמר לו לעובד גילולים עשה לי, כמאן דמבשל ומבטל הגאול לכתחילה דמי ואסור אפילו בדיעבד. כלומר, הרשב"א אומר, אם גוי בישל בקדרה, בשבילך, אם אתה אמרת לו לעשות, זה יהיה אסור אפילו בדיעבד. כלומר, אם אתה מבשל בכוונה, בקדרה שאינה בת יומה, זה יהיה אסור. ואם אמרת לגוי להכין משבילך בקדרה בת יומה, זה יהיה אסור. כך אומר הרשב"א. גם הריטב"א אומר דברים דומים, בעבודה זרה דף ל"ג עמוד ב', המבשל בקדרה דלא בת יומה במזיד, הוא אסור לו. לפחות לגבי האדם עצמו. מאידך, יש פשוט מהר"ם שיק, יש אחרונים שכן כתבו להתיר בישול במזיד בקדרה שאינה בת יומה. עכשיו, המחלוקת הזאת, האם מותר כשבישלו במזיד, או אסור כשבישלו במזיד, אז אולי זה תלוי גם במחלוקת שראינו עכשיו. אם אתה אומר שנותן טעם נפגם, אסור, אז אתה מבין שאסור לכתחילה, שכל היתר הוא בדיעבד, אז אתה יכול להגיד, הרשב"א לשיטתו, ולכן מי שמבשל במזיד, הדבר יהיה אסור. ואם אתה אומר שנותן טעם נפגם, זה היתר לכתחילה, רק שלא רצו שתתבלבל עם בן יומו, אז יש מקום להגיד שאולי בדיעבד זה יהיה בסדר בכל מקרה. גם אם זה שוגג ומזיד. יש לנו תשובה מפתיעה מאוד של הרב פיינשטיין, בשו"ת אגרות משה. יורדי החלק ב' סימן מ"א, שאלה מאוד מעשית. יש לנו מפעלים שהמפעל הוא לא כשר, ורוצים לעשות פס ייצור כשר. עכשיו זה קיים הרבה פעמים במפעלים, זה גם מבלבל אנשים. אנשים הולכים לחוץ לארץ ורואים איזה משהו שהם מכירים מהארץ, אומרים, הנה זה כשר, והם לא יודעים שזה בכלל לא כשר. זה רק פס ייצור מיוחד שהוא כשר. ושואלים את הרב פיינשטיין, האם אפשר לסמוך על זה שהגויים מגעילים את הכלים? הם מגעילים אותם בגלל הניקיון שלהם. אז הם עושים עגלת כלים ומגעילים אותם ברותחים, כדי שהכלי יהיה נקי בין פס ייצור אחד לאחר. הם עושים את זה בשביל הניקיון שלהם, ואם רשאים לסמוך עגלת אקום ורותחים, שעושים זה בשביל שלא יתקלקל ויפסידו, וגם מחמת עונש מהמדינה. אז הרב פיינשטיין, בתוך התשובה שלו, פתאום מפתיע ואומר, באמת, אולי לא צריך להכשיר בכלל. ועוד אני אומר, זה בעצם הדין, לא היה צריך עגלה כלל, אלא לקנח היטב, שלא יהיה בעין מן המרגרינה האסור. אז הוא אומר, אולי לא צריך בכלל להכשיר. למה? דהה לא אסור רבנן המאכל שנתבשל בכלים אסורים שאינם בני יומם. וכל האיסור על מעשה הבישול בכלים, שאסור לאדם להשתמש בבישולו. אז אומר הרב פיינשטיין, מה הבעיה? כל מה שחזל אסרו, זה אסרו עליך לבשל בכלי שאינו בן יומו. אבל חזל יתירו את האוכל. אוכל שבושל בכלי שאינו בן יומו, מותר לכתחילה. אז אם כך, מה הבעיה? הגוי מבשל, לא אתה מבשל, לא צריכה להיות בעיה. והוא אומר, אפילו אם אתה בישלת במזיד, עצם דין עבר ובישל במזיד בקדרה שאינה בת יומה, לא נמצא בגמרא ובפוסקים שכנסו לאכול מה שנתבשל. כלומר, לא מצאנו במקום, בגמרא, בפוסקים, שאמרו שאסור לאכול מה שהתבשל בדיעבד. אז אפילו אם אתה בישלת במזיד, זה צריך להיות מותר. בטח אם גוי בישל, מה הבעיה שגוי יבשל? עכשיו, מה הבעיה שיש לנו עם זה? יש לנו את הרשב"א. אז הרב פיינשטיין, אחרי שהוא אומר את הדברים בצורה נחרצת, אז הוא אומר, אבל מצאתי שסובר כן הרשב"א. פתאום הוא רואה שהרשב"א חושב כך. עכשיו, אם הרב עובדיה אומר משהו, פתאום הוא רואה רשב"א, מה הוא עושה? מתקפל. הרב פיינשטיין אומר, ודמיון הרשב"א למבטל איסור תמוע. לכאורה תמוה, הרב פיינשטיין לא מבין את הרשב"א. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הרשב"א דיבר כאילו מבטל איסור לכתחילה. כאילו שאתה משתמש בכלי שאינו בן יומו, אתה מבטל איסור לכתחילה. הוא אומר, מה זה קשור? מה זה קשור? בעינה בת יומה, הרי הוא כאינו דבר אסור. ורק שאסור השימוש בכלי, והוא כמו נשתמשת, שלא יטביל. אומר פיינשטיין, איך אתה יכול לדבר על איסור, מבטל איסור לכתחילה? מבטל איסור לכתחילה, זה שמדובר על איסור, אבל ביטלת אותו בצורה שהוא בטל ב-60 או בדרך אחרת. דבר שלא בין יומו, הוא בכלל לא אסור. כל הבעיה שלא תתבלבל עם כלי בין יומו או לא בין יומו, אבל הוא לא אסור בכלל. אז זה לא קשור בכלל לבטל איסור לכתחילה, לא ביטל פה איסור בכלל. זה צריך להיות מותר לכתחילה, והוא אומר, זה כמו תבילת כלים. תבילת כלים אסור לכתחילה להשתמש בכלי לא תבול. אבל האוכל ברור שהוא מותר, ולא רק שהוא מותר, אם גוי מבשל אין שום בעיה בכלל, ואם הכלי שייך לגוי אין בכלל בעיה. הבעיה היא על האדם, היא לא באוכל. אין כאן איזה ביטול. אסור לך להשתמש בכלי לא תבול. אבל אין כאן איזה בעיה של מבטל איסור לכתחילה, או משהו שקשור לביטול. והוא אומר שבאמת מדברי הר"ן, הר"ן הביא רק את התחלת הרשב"א ולא את שאר דבריו. הוא אומר, הר"ן כנראה חולק על הרשב"א, וגם בכלל נראה שרוב הראשונים, וגם השולחן ערוך לא סופרים כמו הרשב"א, ובסופו של דבר, הרב פיינשטיין רוצה להקל בדבר הזה, להלכה. הוא אומר, אל תגיד לגוי לבשל, שהגוי, כאילו אתה אומר לו, מה זה לא, בסופו של דבר הגוי מבשל בגללך, אתה נותן לו תעודת הכשר על זה, כן? על האוכל. אבל כאילו אתה לא אומר לו ישירות לבשל. עכשיו למעשה, כל הדבר הזה מביא אותנו לחידוד נוסף של הדברים. קודם כל, הרב פיינשטיין גם בתשובה הוא מפתיע קצת. מפתיע, יש לך רשב"א, יש לך ריטב"א, והוא מפתיע. זה, הרב פיינשטיין זה לא המקום הראשון שהוא עושה את זה. יש כמה וכמה מקומות שהוא עושה, למרות שהרב פיינשטיין גם מקומות אחרים גם יגיד הפוך. זה לא הרב פיינשטיין, ברור שדברי ראשונים, הוא לא יצא נגד דברי ראשונים. אבל הוא יכול יותר בקלות להגיד שיש כאן מחלוקת בין הראשונים, גם אם הצד השני לא כתב את הדברים במפורש, אלא אתה מבין את זה מדבריו. ובאופן כללי, הרב עובדיה רחוק יותר שהוא יעשה את זה. יש ספר שנקרא מענה לאגרות. אתם מכירים את הספר הזה? מישהו פה מכיר? אתם גם לא מכירים? טוב, אולי זה טוב שאתם לא מכירים. לפני הרבה שנים, כשהרב פיינשטיין היה עדיין בתחילת דרכו, ולא כל כך היה, אז חסיד סאטמר מאוד כעס על הרב פיינשטיין, בגלל כל מיני דברים כאלה, והוא כתב ספר שנקרא מענה לאגרות, ובו הוא חולק על הרב פיינשטיין בכל מקום, בתקיפות, בגלל כל מיני דברים האלה, לא בדקתי עכשיו הספר את הדבר הזה, אבל זה ספר מאוד תקיף, כותב בצורה חצופה ממש נגד הרב פיינשטיין. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, באופן כללי, היה אדם שהיה מוכן להכיל כל מיני דעות, והיה, לא היה אדם סגור. אבל הוא לא הסכים שהספר הזה ייכנס לספרייה של ישיבת הר עציון, רק בחדר צדדי, אם מישהו רוצה להסתכל, כי כעס על הסגנון שהוא כתב נגד הרב פיינשטיין, אבל הרב פיינשטיין התקבל כאחד מגדולי הדור. רק אני אומר, אתם יודעים, כמו שהגרא, הגרא לפעמים, קשה להגיד שהוא חלק על ראשונים, אבל הוא לא תמיד הסכים איתם. אבל הגרא זה כאילו, תמיד אם יש כאלה שיש להם מעמד מיוחד, אתה, בדור שלך, ברור שבעיקרון לא חולקים על ראשונים, אבל יש מקרים שיש דברים חריגים. והרב פיינשטיין, הוא לא יחלוק על ראשונים, אבל
הוא לא חולק כבר, הוא באמת צורך כמו הרב, הוא באמת מבין משהו כמו הוא לא?
נכון, לא.
יש את הסוגיה של הגמרא.
אני מבין. אני מבין, אבל בכל אופן, אני, ברור, הרב פיינשטיין לא יצא נגד הראשונים, ברור. ברור. רק אני אומר, הר"ן לא כתב את זה מפורש, ואתה מבין, כאילו, שמה? לא, אני אומר, ברור שהרב פיינשטיין לא, ברור שהרב פיינשטיין לא יצא סתם נגד ראשונים, אבל כשהרשב"א כותב מפורש וממש בצורה נחרצת וראשונים אחרים, אפשר לדייק מדבריהם שמביאים חלק ולא את החלק השני, לא כל כך מפורש, אני חושב. אז אתה מחודש. אני לא אומר שזה לא לגיטימי, אני רק אומר שזה צריך את הרב פיינשטיין כדי לעשות זה, לא כל אחד יכול לבוא ולעשות דבר כזה. ובטח לא נגד הרשב"א, שהרשב"א גם, אתם יודעים, יש ראשונים ויש ראשונים, הרשב"א הוא בכל אופן, הרבה ראשונים ראו בו מגדולי הראשונים בכלל. זה חידוש מסוים. גם הרב פיינשטיין בסופו של דבר יתיר את זה לא להגיד לגוי, כמו שאמרנו, אבל אם הגוי יעשה מעצמו, מה זה יעשה מעצמו? הוא יודע שאנחנו רוצים שהוא יעשה. הוא יעשה מעצמו. אבל כל הסוגיה שלנו למעשה יוצאת מהנקודה שאמרנו, האם נותן טעם נפגם זה יותר לכתחילה או בדיעבד, וראינו את ההשלכות לדבר הזה עכשיו. יש עוד כל מיני השלכות שיש לדברים האלה. יש עוד דבר ששאלתם פה על... אולי אנחנו נזכיר את זה בהמשך, אבל בישול חלב בכלי בשרי אחרי 24 שעות, אנחנו אולי נזכיר את זה גם בהמשך, אבל כאן היה מקום גם לדון. כאן אין איסור בכלל, זה הכל היתר. זה לא איסור, אחרי 24 שעות זה לא איסור בכלל. אם אתה דן בצורה של איסורים, אם היה צריך להתיר, תתחילה, חלב בכלי בשרי אחרי 24 שעות. אין פה שום למעשה אנחנו עוצרים, אבל אם אנחנו נכון לאסור, זה בגלל גזרה. בגלל שגזרה, שבגלל זה אנחנו נתבלבל ונשאר את זה בעצם. אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת בעזרת השם בדין כערות שהודפו. אנחנו עוד נדבר על הסוגיה הזאת, אז נוכל לחזור לראות אם יש משהו בין הדברים. אולי כן, אולי לא, זה לא כל כך ברור. מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם נסיים את סימן כולכם. עצמא הדפים, שידור בית יוסף, שח, מגן אברהם, לא מגן אברהם, שח, תז, על סימן קוף ג' נסיים את נותן טעם נפגם. לא היה לנו זמן, הייתי עכשיו עושה איתכם איזה שבוע על שאלות על כל החומר מהתחלת השנה, לראות ככה שהכל מוברג, אבל אני חושב שאנחנו לא נעשה את זה, אלא בעזרת השם משבוע הבא נתחיל בעזרת השם, וזה ימשיך איתנו עד סמסטר, את סוגיית חנן. חנן, חתיכה נעשה תבלה, אולי הסוגיה הכי משמעותית באיסור בהתר, אולי הסוגיה הכי קשה באיסור בהתר. אתם זוכרים את טעם כעיקר? טעם כעיקר היה קשה? יחסית. אז זה עוד רמה, עוד שלב, ובעזרת השם, יש שלושה דברים שהם הקשים באיסור בהתר, יש כל הסוגיות קשות. יש עוד, אבל סוגיה אחת זה גם כעיקר, סוגיה שנייה זה חנן, וסוגיה שלישית שאני לא יודע מתי נגיע אליה, סוגיה מאוד נחמדה ומסובכת, וזה ספק ספיקה, שזה השח בספק ספיקה, שזה גם סוגיה של שבועות, אבל חנן זה סוגיה מעניינת, מרתקת, למדנית ומעשית, ובעזרת השם זה יהיה בשבוע הבא. רגע, שכחתי. כמובן מביא אותנו, איך לא ראיתם את החלק הזה, לאפשרות נוספת בסוגיה, כי יכול להיות לפי הרפיים של כל הביטוח הקבלית שיכול להיות לבדוק איסור בגברה או איסור בחפצה, ואז יש מקום אולי לתכן לדרוס את הסוגיה, אבל להבין שמדובר בסוגיה שגזרו על אוכל שהתבשל בעינו בן יומו, את הוא בן יומו, אני חושב את זה בעל הבן אדם בכלל, אולי מראש הסוגיה מדבר על אוכל, אלא שהתירו בישול ושוגג בעינו בן יומו. אולי תראו את זה, להבין את זה, אותיו, בכל אופן להבין כמו הרשב"א. זו סוגיה, אבל להבין שהגזירה היא לא שגזרו על האדם לא לבשל בכלי שמיני בן יומו, אלא כשגזרו על בן יומו, גזרו על אוכל שהתבשל בכלי שמיני בן יומו, ולכן הגזירה היא אפילו בדיעבד, גזרו על האוכל. לא יצאו אף פעם, נותן טעם, נפגע, זה לא רק עד בן יומו, נכון, כשגזירה בנן, אבל חכמים גזרו על אוכל בעינו בן יומו, עת ובן יומו, ולכן זה לא רק זה משהו שאתה אומר על האדם, זה בעיה בחפץ, באוכל עצמו. ולמרות זאת, זה רק גזירה דרבנן כמובן, זה לא שמראש בן יומו הוא דאורייתא או יש בו איזה בעיה, אבל זה דווקא טוב לזה, אולי. אחרי הגזירה זה נקרא כמו איסור. שניים, אם חז"ל גזרו על האוכל או גזרו על האדם. יכול להיות, יכול להיות, כן, יכול להיות, תראה, יש מקום לחשוב ולשון הרשב"א, אבל בטח בעיקרון פה, בשתי ההבנות שאמרנו, אם זה לכתחילה עוד יעבד, אמרנו שפשט הסוגיה שזה לכתחילה, אז אני אומר, יכול להיות שכל זה, אם אנחנו נבין את הפשט, שהאיסור הוא בגברה. לפי מה שיש כאן, מדובר על איסור בגברה. אבל אם נבין שכל הסוגיה עוסקת באיסור על האוכל, איסור בחפצה, אז אולי זה יהיה דבר שהאוכל באמת אין נטלה לכתחילה, אלא רק בדיעבד. טוב, בואו נעצור כאן.